לראש חודש אדר.
ואנחנו לומדים את הספר הקדוש אורות בחלק המכונה ישראל ותחייתו. ואנחנו בפסקה,
תודה.
בפסקה. תת. לא. פסקה יוד. במהדורת מוסד הרב קוק זה בעמוד כפיו. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מטהרת, שבה לא רק משורת נפש האדם והטבעת רצונו מצד עצמו, שבה זה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, ולא התקללות עם כל המידות כולן, ולא שיקול של עוז, צדק ומשפט. כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים. דברים פשוטים. כלומר, פה, שוב, בפסקאות האלה הרב מעמיד את היהדות מול הנצרות. עמוד כ"ו, פסקה י' של ישראל ותחייתו. כן. אז הרב פה מעמיד את היהדות מול הנצרות, וההבדל הוא מאוד ברור בתחום של התיקון. הנצרות מודעת לזה שיש לאדם חטאים. אז איך מתקנים את החטאים? צריך שהאדם יושיע את נפשו. יושיע את נפשו ויטיב את רצונו מצד עצמו. ואז יוצא שהוא בעצמו יצא מהנפילה של העולם. אבל על ידי אבל העולם עצמו נשאר בנפילתו. אפילו תאמר תשובה, אבל זה מספיק רק לאותו יחיד. זאת אומרת, הנחת היסוד היא, נפתח את החלונות כדי שלא נחל. כן, יש הנחה שבעקבות חטא אדם הראשון העולם נפל. אבל לא רק בעקבות חטא אדם הראשון, בעקבות חטא הארץ שקדם לזה. וחטא הירח, והחטא שבעצם הנפילה מן האידיאליות למציאות, זה גם חטא, במובן מסוים. זה לא חטא, במובן של עבירה, אבל זה מקור החטאים. המקור של החטאים זה בעצם הנפילה הקדמונית. עכשיו, אם אני רוצה לתקן את חטא האדם, מה שהנצרות רוצה לעשות, היא מטפלת באדם. האדם חטא, בוא נוציא אותו מזה, נושיע אותו מזה. אבל מה עם העולם? העולם נשאר בנפילתו. לכן, הנצרות מאמינה שיש בידה לגאול את הנשמה, אבל אין בידה לגאול את הגוף, ואין בידה לגאול את החברה. כן, מה אתה אומר?
אבל נגיד... עיקר המיתוס שלהם סובב סביב זה שפשוט אותו יהודי עשה, הציל, מתי את האפשרות להציל את העולם?
לא, לא את העולם, את הנשמות. זאת אומרת, מה שהנצרות אומרת זה שאותו האיש הציל את הנשמות מן העבדה. אבל לא הציל את העולם, העולם נשאר בנפילתו. מה שאין כן היהדות, היא שואפת להרים את הכל. זה מה שאומר כאן, כנסת ישראל, אני חוזר פה למשפט עכשיו, שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מטהרת. מה זה סליחה מקורית? סליחה קשורה אל מקור החטאים. לא אל החטא הספציפי הזה. והשיחה המקורית המתארת היא באה לא רק מישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שבזה, כלומר אם מדברים רק על טהרת האדם הפרטי, צריכים להיפגש בוויתור. כלומר, סך הכל ויתרנו לך על מידת הדין. זה רק חסד, ומידת חסד מיוחדה. ואז החסד יש לו חיסרון, שהוא לא כולל את המידות האחרות, את הצדק, את הדין, את המשפט. זה מה שאומר, בלא התכללות, בלי לכלול, עם כל המידות כולן, שזה כולל הגבורה, החוכמה, הצדק והמשפט, ובלא שיקול של עוז, צדק ומשפט. כלומר, הנצרות מחנכת למשהו חסר עוז, חלש, בלי צדק, בלי משפט. כי אם, אז למה כן שואפת כנסת ישראל? תיקון כולל, לסיבת החטאים. בסדר? זאת השאיפה. עכשיו, האם זה הוגשם? האם השאיפה הזאת מומשה? בחלקה כן, בחלקה גדול לא. והראיה, יש עדיין בעולם מוות. כל זמן שיש מוות בעולם, סימן שעוד לא תיקנו את סיבת החטאים. אבל שאיפה לתקן את המוות יש כבר עכשיו. והראיה, יש לנו אסטרטגיה לטהרה מטומאת מת. מישהו נטמא במת? יש אפשרות לטהר. כן, יש חוק עליון שמאפשר את זה. איך קוראים לזה? אפר פרה אדומה, נכון? חוק הטהרה. העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. זאת אומרת, מה זה שמו של משיח? המגמה המשיחית שלשמה כל העולם, שאליה כל העולם מתקדם. המגמה המשיחית הזאת היא עוד קדמה לעולם. זאת אומרת, לפני שהיו הנפילות, כבר הומצאה התרופה. פרה אדומה מחפרת. והיא מתארת מטומאת מת, נעוץ, החוק הזה, בסילוק המיטה מיסודה. כלומר, לא רוצים לפתור בעיה פרטית של אדם זה או אחר, רוצים לשאוב את הטהרה מן הטהרה הכללית. כמו שיש דברים שאנשים שואבים מן ההווה, יש דברים ששואבים מן העבר, ויש שאיבה מן העתיד. אז פה השאיבה היא מן העתיד. כיוון שעתיד העולם כולו להתקן, אנחנו לוקחים על החשבון קצת עכשיו, כדי לתאר אדם זה או אחר מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה. בסדר? בעלת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ ומכתרוג הלבנה. כלומר, לא חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון זה גרסה מאוחרת. זה, הייתי אומר, כבר לא הייתה לו ברירה, מסכן. כן? מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנמחת האידאל העולמי במציאות. מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. לא? כלומר, לפי הרב, חטא האדם זה משהו קטן, לעומת הנפילה של התיאוריה הכללית ביסוד מציאותה. מה? איך?
יש אידיאל, יש מעשה, איך אפשר כאילו...
מה?
מעשה מתעלל את האידיאל?
נגיד ככה, יש... כל דבר יש לו גלגלים. גלגל, יש... הכל זה גלגלי שיניים. נגיד אתה מצליח להזיז גלגל שיניים, סיבוב שלם. גמרת סיבוב שלם, זה הזיז שן בגלגל יותר גדול. ואז כמה סיבובים, פתאום כל הגלגל ההוא גם כן הסתובב, ואז הוא מזיז גלגלים עוד יותר גדולים. זאת אומרת, העולם עשוי גלגלים גלגלים כאלה, גלגלי שיניים, כמו שעון. כן, מה שהיו קוראים פעם אורלוגין.
שעון של פעם.
שעון של פעם. לא, יש גם היום. זה מאוד קשה למצוא, אבל זה קיים. אני מכיר רב אחד שחושש לזה שחשמל, יש לזה דין של אש, בדת הרב קוק, ולכן הוא בשבת לא לוקח שעון שבו יש בטריה. ולכן הוא קונה במיוחד כדי קשה לו להשיג, כן? אבל הוא משיג שעונים שעשויים כמו פעם.
יש קינטים.
מה? מה זה שעון קינטי?
זה
זה. אז הוא, אז הוא משיג שעון קינטי.
זה שעון חדש
דווקא. כן? בלי חשמל?
לא, זה
חלקי,
זה לא...
כן, אבל זה עם חשמל או זה בלי חשמל?
בלי, על אנרגיה
תנועה. על אנרגיה תנועה זה גם בעיה. כי התנועה היא כאילו... כן, טוענת את זה. לא, לא, מדובר על שעון כמו של פעם, אתה יודע, כל הגלגלים האלה. כן, בדיוק. אז אפשר עדיין, יש איזה מקום אחד בעולם שעדיין מייצרים את זה.
בשביל אותו יהודי.
מה? בשביל אותו יהודי. כן, בשביל אותו יהודי, כן. כיוון שהוא תלמיד חכם, שמתי שגם כל התלמידים שלו יש להם כאלה. אז עדיין זה קיים. יש פה שאלה. אך אפשר לגאול את הנשמה? אני חושב שהוא מתכוון, איך, נכון? הוא כתב גם, חודש טוב לעם ישראל, אך אפשר, הוא מתכוון לאיך, כן? צריך להוסיף יוד בין א' לכף. איך אפשר לגאול את הנשמה, והרי היא חלק אלוקי, ולכן היא כבר גאולה. בטח כשאמרת אלוקי, התכוונת לאלוהי, נכון? אני חושב שזה הוא התכוון. אני חושב שזה ניחוש, מתוך הנחה שהוא מתכוון לאלוהי. היא כבר גאולה. אתה צודק. הנשמה מצד עצמה היא כבר גאולה. אתה צודק. כל ישראל יש להם חלק העולם הבא. אבל היא מתלכלכת. אז כמו חתיכת זהב, נפלה לתוך הבוץ. אז זה נכון שהיא מצד עצמה נשארה זהב, אבל זה מלוכלך. צריך לשטוף. כן? או למשל כמו הפרה. הפרה יש לה ברוך השם מספיק חלב, היא אין לה בעיה. אבל העגל לא רוצה לנוק. העגל לא רוצה לנוק, אז זה גם כואב לפרה. בסדר? זאת אומרת, זה הכוונה. הנשמה היא קשורה לשאר חלקי הנפש.
ומה זה, מה לתפיסת הנוצרים, מה זה אומר לגבי זה שהנשמה צריכה עם ישועה?
לא, הנוצרים חושבים שהנשמה איננה גאולה מלכתחילה. הם חושבים שכל אדם יש לו חלק לגיהינם, ואם קורה נס, יש לו חלק לעולם הבא. ואצלנו זה הפוך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואם אתה ממש משתדל, אפשר לאבד את זה. כן? אבל סתם ככה יש. כן? זה תפיסה אופטימית ותפיסה פסימית. התפיסה הנוצרית מקורה כנראה במיתולוגיה היוונית, שראתה תחרות בין האלים לבין בני תמותה. ולכן זה שהאדם מצליח להתעלות זה כשלעצמו חטא. יש איזה הרבה ביטויים שלא כעת הזמן. כן. לא, לא, לא. התיקון איננו שלא יהיה עולם. התיקון זה שהעולם יתעלה. זה מה שקרה, והיה אור הלבנה כאור החמה. אבל יש פה בעיה. אם אור הלבנה כאור החמה, אז שוב חזרנו לעולם חסר צורה. לכן, אומר הכתוב, ואור החמה יהיה שבעתיים. כאור שבעתיים, אבל יש פה בעיה. כי אם החמה עכשיו הפכה להיות שבעתיים, אז עוד פעם אור הלבנה בתחרות עם אור החמה. אז אור הלבנה יהיה 49. היא פי 49, נכון? ואז השמש, האור החמה, יהיה גם כן 7 בחזקת 3. ואז יוצא שיש עלייה אקספוננציאלית עד אינסוף. לא אקספוננציאלית. לא, אבל זאת עלייה אינסופית. זה נקרא עולם מתוקן. כן. זה באורות הקודש חלק ב', יש פרק שלם שנקרא שני ערכי השלמות. יש שלמות של השלמות, יש גם שלמות של ההשתלמות. והשלמות האמיתית כוללת את שתי השלמויות. גם השלמות של השלמות וגם השלמות של ההשתלמות. פעם שאלו את הרב קוק מאיפה הוא לקח את הרעיון הזה. השלמות של ההשתלמות. שאלו אותו מאיפה הוא לקח את זה. הוא אמר, זה אצל רבי עזריאל מגרונה. טוב, רבי עזריאל מגרונה, אתה לא יודע אם זה... רבי עזריאל מגרונה היה תלמידו של רבנו יצחק סגינאור. אתה לא יודע אם זה רבי יצחק סגינאור? רבי יצחק סגינאור היה בנו של הרעבד, המכונה אצל אחינו האשכנזים רייבד. בסדר? רבי יצחק סגינאור היה רבו של רבי עזריאל מגרונה, שהיה רבו של הרמב"ן בקבלה. בסדר? אז רבי עזריאל יש לו דברים עמוקים מאוד, כל מיני דברים. טוב, מדברי הרב, משמע שיש קשר בין אפר פרה לעתיד. הרב יכול להסביר זאת? אני מכיר רק מדרשים הקושרים את האפר פרה לעבר, כמו מעשה העבר. מעשה עם ה', לא עם י'. טוב, אז כן, ודאי. מה זה אפר פרה? בכלל, איפה עושים את הפרה האדומה, תגידו לי? עשו אותה שבע פעמים, שש פעמים בעצם עשו. שש פעמים היה פרה אדומה בהיסטוריה. אני שואל, איפה עושים את הפרה? מה? מחוץ למקדש. איפה מחוץ למקדש? מה? על הר הזיתים. למה על הר הזיתים? כי זה צריך להיות מול פתח אוהל מועד. בסדר? עכשיו, הבעיה היא שהר הבית, הוא הולך ויורד במדרון. אז אין מקום שבו אתה יכול להעמיד את הפרה ולראות את פתח אוהל מועד. אתה צריך להעמיד על ההר שממול. בסדר? ההר שממול זה הר הזיתים. כלומר, אם אתה לוקח מקודש הקודשים, אם נדייק, אתה לוקח קו ישר, אתה עובר שער מול שער מול שער מול שער, ישירות אתה נתקע באיזשהו מקום בהר הזיתים. בסדר? במקום הזה שורפים את הפרה. למה? כי זה המקום הרחוק ביותר, שממנו אתה יכול לראות את פתח המקדש. בסדר? אז מה המקום הזה? זה המקום של הריחוק. מה זה קודש הקודשים? זה הפנים שבפנים. כלומר, זה החוץ שבחוץ, זה הפנים שבפנים. זאת אומרת, קודש הקודשים הוא המקום של מקור כל טהרה, כל חיים, והעולם החיצוני זה מקום הטומאה, מקום המוות. אז מה אתה עושה כדי בעולם הטבע יש יותר מוות מחיים. מקור החיים זה בקודש הקודשים, מקור המוות זה בטבע. ולכן, אתה לוקח את המקום הקיצוני ביותר, החיצוני שיכול להיות, דהיינו, בהר הזיתים, שהוא המקום האחרון שממנו אתה יכול לראות את פתח אוהל מועד, מחבר את היותר חיצוני עם היותר פנימי. כלומר, זה עבודה הופכית לעבודת כהן גדול ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, הכהן נכנס פנימה. בסדר? ואחר כך יוצא החוצה, שולח את הסעיר לעזאזל. בפרה אדומה אתה עושה את ההפך. אתה מתחיל מבחוץ וחוזר פנימה. דרך המבט. בסדר? זאת אומרת שאנחנו לוקחים את שלימות החיים, עושים אותה מוות, ואת המוות הזה מחיים. הכיצד? מישהו ראה פעם איך לוקחים פרה אדומה? אף אחד לא ראה, נכון? אבל אנחנו קראנו בתורה. לוקחים פרה. למה לא כבשה? מה ההבדל בין פרה לכבשה, מישהו יודע? מה ההבדל בין פרה לכבשה? ההבדל הבולט. זה גדול. יפה. זאת אומרת, בין בעלי החיים שמצויים במגע עם האדם, הקשרים אני מכוון, הפרה היא בעצם הדבר הגדול ביותר שיש. זה חי. עכשיו, למה לא פר? פר זה יותר חזק, לא? מה? אז תיקח עגל. מה אתה לוקח פרה? הפרה זה מקור החטאים. הרי האימא של העגל זה הפרה. עכשיו, יותר מזה. הפרה, היא נושאת בתוכה הרבה חיים. היא עתידה להיות בהיריון, לא? פרה. כשמה כן הוא. היא פרה ורבה. יש הרבה הרבה מאוד חיים. איזה צבע אמרנו? אדומה, נכון? זה הצבע של התאווה, של החיים. זה חי, איפה שיש אדום. תמימה. אשר אין בה מום. אשר לא עלה עליה עול. שום עצירה, שום מעצור לחיים. כן? החיים בכל מלוא תוקפם. מה לוקחים חוץ מזה? עץ ארז. זה העץ הגבוה ביותר במזרח התיכון, הארז. זה עוצמת חיים אדירה. ואזוב. מה זה אזוב? מה? מה זה אזוב? ראית פעם אזוב בחיים?
זה לא
זעתר. זה זעתר, כן. זה שם אותה בסלט, נכון? זה עץ, אבל בגודל הזה. זה האזוב. זאת אומרת, אתה לוקח את העולם הצומח מתחילתו והתחתיתו. גם מראשו ועד רגליו. מה לוקחים חוץ מעץ ארז ואזוב? שני תולעת. נכון? תולעת, מה זה? זה המצב הנמוך ביותר של החיים. כלומר, אתה לוקח את המקסימום של החיים עם המינימום של החיים. של החיים הביולוגיים, החייתיים, הבהמיים, ושל החיים הצמחיים, בוטניים. הכל אתה לוקח. ומה אתה עושה עם כל זה? שורף את הכל, את עורה ואת בשרה, על פרשה ישרוף. גם הפרש, הכל, נשרף בבת אחת. פרש זה הקקי. הצורה, כל זה, הכל. שורפים הכל. זאת אומרת, לא מאבדים שום דבר. מה?
ארץ משדש כדלת על
שרפה? לא. שורפים על העצים, לוקחים העצים.
לא
על הארץ. לא. ואחר לוקחים את ה... אחר כך לוקחים הארץ, משאירים תוך שריפת הפרה. מה נשאר מכל זה? אפר. אפר זה ההפך הגמור של החיים. זה אפילו יותר גרוע מאפר. כי אפר הוא בר גיבול, אפר אינו בר גיבול. כלומר, אני יכול לעשות עיסה, בוץ, מאפר, מאפר אי אפשר. אפר מפרה, אפר לא מפרה. בסדר? לקחתי את החיים בכל שלימותם, והפכתי אותם למוות. כן? דוחים את זה, נשאר כלום. עכשיו, תגידו לי, מה זה אדם? ממה אדם מורכב? מעפר? רק זה? זה הגוף שלו עשוי מעפר, מה עוד? יש לו גם נשמה, נכון? אז יש לו, אם כן, הוא עשוי מכלי חרס, והוא עשוי גם ממים חיים. כן? כי הרי מה זה מים חיים? זה מים שזורמים כל הזמן. ככה נשמה, אתה לא יכול להכיל את הנשמה בשום כלי. נכון? הנשמה זה דבר שזורם כל הזמן. אי אפשר להקיף את זה. אז מה אתה לוקח? אתה לוקח את האפר, ואתה נותן מים חיים אל כלי, שזה תדמית האדם, נכון? לוקח את האפר, משליך לתוך המים החיים שבכלי החרס. בסדר? מה אתה עושה בעצם לאפר הזה? תחיית המתים. אתה לקחת את החיים במה שבנפילתם היותר גדולה, אחרי שהם הפכו לאפר, ואתה מחיה אותם במים חיים אל כלי. כלומר, אתה משתף אותם בחזרה במה שנותן את החיים.
בזה שיטסת עליו פעם אחת?
לא, אני לא מתיז שום דבר בינתיים. אני לוקח את האפר ומערב אותו במים חיים שבכלי.
מה זה מים חיים?
זה מים זורמים, נובעים ממעיין.
לוקחים מים ממעיין.
נכון, לוקחים מים ממעיין, שמים אותם בכלי חרס, זה האדם. כן? אז לוקחים מים חיים אל כלי, שמים בזה את האפר. אם כן, זה שורש האחיה, כי מאיפה בתחיית המתים? לוקחים את השארית של השארית של החיים, ומחברים אותם, מחברים אותה, את השארית הזאת, אל שורש החיים. בסדר? מכאן, המים האלה הופכים להיות מים המטהרים מטומאת מת. מובן? זאת אומרת, אנחנו חוזרים אל השורש של כל החיים, מול פתח אוהל מועד, שם עושים את הפעולה של החיים שהופכים למוות, והמוות שהופך לחיים. פרשטייסט? עכשיו הבנת את הסוד של פרה אדומה. הגיע הזמן, לא? כל כך הרבה שנים חיכינו. מימי שלמה המלך, לא ידענו. כן.
זה בדיוק מה שהיה בן ישראל, שהרב מסביר את זה ככה, זה מאוד ברור ופשוט, אז איך זה שכל הדורות של
ענקים
אומרים שזה משהו שאנחנו
לא יכולים לדעת? אני חוזר על שאלתך, לשניכם. האם יש קשר בין ההקבלה, בין אפר ועפר לאור ועור? לא הבנתי מה זאת אומרת הקשר בין ההקבלה.
א' ועין.
לא, אבל לא הבנתי מה זה קשר בין ההקבלה. לא, אבל מה זה קשר בין ההקבלה, בין אפר ואפר לאור ואור. אני מבין, יש פה שתי הקבלות. כמו שיש ההקבלה בין אפר לאפר, יש גם הקבלה בין אור לאור. האם יש קשר? תשובה, כן. אותו הדבר. מה זה האות עין? מה ההבדל בין א' לעין? א' לא שומעים, עין שומעים. זאת אומרת, זה משהו גס, עווה יותר, העין, מאשר האלף. אז בתורתו של רבי מאיר כתוב כתוב אצלו כותנות אור באלף. בתורה שלנו כתוב כותנות אור בעין. זאת אומרת שרבי מאיר רואה את הפנימיות ואנחנו רואים את החיצוניות. אותו דבר, האפר והאפר קשורים זה לזה גם כן בקשר דומה. טוב, אבל בואו נחזור לנושא. השאלה שלך שהייתה, אם כל מה שאני מסביר זה כזה פשוט, אז למה כתוב בכל המדרשים שאף אחד לא מבין וכו'? לא נכון, זה לא כתוב ככה. כתוב ששלמה אמר על פרה אדומה, אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני. כלומר, הוא חשב שהוא ישכיל לטעם הפרה, וראה שזה עדיין נשאר רחוק. אז זאת אומרת, יש קודם כל בסיס למחשבה של שלמה, שהוא כן יכול. כי שלמה לא אמר, אמרתי רחוקה ממני, אלא אמרתי אחכמה. ואחרי שחכמתי מה שאפשר להחכים, עדיין רחוקה ממני. זאת אומרת שהדרשה שנתתי לכם, גם שלמה ידע אותה. אלא מה? מה? אלא עדיין יש איזה משהו שרחוק. מה הדבר הרחוק? איך מהמוות יוצאים החיים? זה אתה לא רואה. רק מישהו מקור המוות והחיים, הוא יכול לתת חיים מהמוות. אז זה נאמר, מי ייתן טהור מתאמה, לא אחד, וכי מי יכול להוציא את הטהרה מתוך התאומה, וכי לא יחידו של עולם? כך אומר המדרש לנחומה. לכן, עם כל מה שהרחקמנו, עדיין רחוקה ממנו. אוקיי? טוב. האחייה באה מהמפגש בין שארית החיים לבין מקור החיים. שארית החיים זה האפר, זה שארית החיים הביולוגיים והבוטניים, שגם הם מצויים באדם, והם מקור מותו. מה גורם לנו למות? המגבלה שיש לחיים הבהמיים ולחיים הצמחיים שבתוכנו. אבל מה גורם לנו לקום לתחייה? החיים הנשמתיים שלנו, שהם המים החיים שבכלי החרס. מובן? ואז האפר הזה מקבל תחיית המתים. מובן? כן. מה זה תיאוריה? התיאוריה העולמית זה הכוונה העולם כפי שהוא במציאות המוחלטת, הכוללת.
תיאוריה זו מציאות?
כן, מציאות. לא, לא, זה לא תיאוריה במובן המודרני של המילה. זה תיאורטי ולא מעשי. אין הכוונה לזה. אלא הכוונה, תיאוריה שזה המציאות האידאית. כן, בהשקפה כוללת. המילה תיאוריה ביוונית באה ממילה שמשמעותה לראות. הסתכלות. ההסתכלות הכוללת. שהיא כאילו העולם מצד הבורא.
זה מפילת התיאוריה העולמית, מפילת ההשקפה הראשונית,
כן, 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 ההשקפה האלוהית על העולם. התיאוריה העולמית, ההשקפה האלוהית על העולם. שהיא ההוויה, מה שנקרא, עד שהיא יורדת אל המציאות, ביסוד מציאותה, כשהיא הופכת מהוויה למציאות. בסדר? מה? בסדר. אבל נמשיך. שלום אבישי. לא נורא, מותר לאחר. כן, מה אתה אומר? כן, 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 נכון. טוב, איך אומר כאן הרב? הכל. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מתואר. עכשיו, איך עושים את זה? התחלנו בתיאור הגלגלים, נכון? גלגל קטן מזיז גלגל גדול. מהו הגלגל שעליו עובדים? הרב קוק אומר, הגלגל המרכזי, מדינת ישראל. זה גלגל גדול, גלגל חשוב. בהפעלת כל המערכות שמביאות לטהרה בסוף. איך אומר כאן? שאיפת ישראל לבניין האומה לשיבת הארץ. מה זה השאיפה הזאת? קוראים לזה ציונות. היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. ברור? כלומר, אנחנו רוצים לתקן את הכל. מדוע מדינת ישראל מגלה את זה? בגלל שמדינת ישראל היא דרישה לכלול את כל צורות החיים בקודש. לא רק את בית הכנסת ואת בית המדרש והאטליז. כן? הרי המוסד המרכזי של היהדות בגולה זה האטליז, לא? מה, לא הייתם בגולה מימיכם? אז בגולה, מה הדבר החשוב ביותר ליהודי? לא בית כנסת ולא בית מדרש ולא מקווה. איפה יש אטליז כשר? זה הדבר הכי חשוב. איפה שהבשר. אחר כך בודקים, יש מקווה, אחר כך אולי בית כנסת, אולי זה בית מדרש, משהו. קודם כל, איפה האוכל, נכון? זה הדבר הכי חשוב. אז אם כן, שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה של עומק הטוב. החודר את כל היש בשורשו. במדינת ישראל אנחנו רוצים את הכל לכלול. רוצים שיהיה לנו כלכלה, וחיי תרבות, וצבא, וקליטת עלייה, וכו, ותשתיות, וכל משרדי הממשלה. נכון?
למרות שבפועל זה בערך שבעה מנדטים
שרוצים. זה לא שבעה מנדטים שרוצים את זה. גם הדתיים רוצים את זה, זה אתה צודק. אבל מי שרוצה את זה, זה האומה בכללה. זה מה שהרב מסביר לך. מה רוצה הרצל ומה רוצה בן גוריון כשהם רוצים להקים מדינה? הם רוצים להיפגש עם השם. הדתיים, הם לא כל כך רוצים את זה, כי הדתיים רוצים להיפגש עם בית הכנסת. הם רוצים להיפגש עם אלוהים שהוא נשיא המועצה הדתית של העולם. ברור? אבל כל שאר העולם לא מעניין אותם. הוא כבר אמר... מה?
הרצל ובן גוריון ידועים, מי הם רוצים להיפגש?
לא, הם לא ידעו. הם לא יכולים גם לדעת, כי ככל שידיעה יותר עליונה, אתה לא יכול להגדיר אותה. יש, אבל היו כמה שהבינו את זה. אדי גורדון למשל הבין את זה. כן. ברנר אולי הבין את זה קצת. כן. אבל איפה היינו? יש בשאיפה הדתית לעומת זה, איזה מין התקטנות. כן? רוצים להיפגש רק עם צדדים שלהם. כבר אמר פרנץ רוזנצוויג, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. בעולם הוא גם ברא את הדת. כן? אבל לצמצם את האלוהים לדת, יש בזה הקטנה, זה מתאים לגלות. כן? המדינה היא דרישה לפגוש את האלוהי ואת הטוב ממילא בכל. אז זה מה שכאן הרב אומר, זה קשור לטהרה של פרה אדומה כל הסיפור הזה. כן? כן. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מתואר. שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. לא זקיפת לבנה. מאיזה בניין? כי אם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין לכוננו בתיקון. למה הרב רומז? מה זה הזקיפת לבנה שהוא מדבר עליה כאן? מה? מדלת עמוד של הלכה, ככה אתה אומר. לא! מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה? לזקוף לבנה. שמעת על הביטוי הזה פעם או לא? לא. לבנות חורבה. לא כתוב לבנות חורבה, כתוב לזקוף לבנה. הביטוי הזה לקוח מאגדה במסכת סנהדרין על רבי יהושע בן פרחיה ותלמידו, ישו. כן, שברחו למצרים. זו הגרסה התלמודית לירידה למצרים של אותו האיש. למה הם ברחו למצרים? בזמן שינאי המלך הרג את הרבנים, אז רבי יהושע בן פרחיה ברח לאלכסנדריה של מצרים. אחר כך שמעון בן שטח שלח לו מכתב, אמר לו, אין בעיות, הצהרות חלפו, אתה יכול לחזור. אמר, יאללה, אני חוזר. בסנהדרין. זה מצונזר בחלק מן ההוצאות, ויש הוצאות שזה מודפס. ומסובר ככה בגמרא, אני מקצר, יש שם הרבה דברים, הרבה פרטים מאוד מעניינים שם. אבל מה שנוגע לענייננו, שבדרך בחזור הם עצרו באכסניה. אגב, זה מזכיר קצת להבדיל, ויהי בדרך במלון, וימצאו השם, ויבקש עמיתו. יש הרבה הרבה מה לדבר שם על הדבר. למה דווקא הם יורדים למצרים? כי הרי מה הנצרות רוצה? להוליד את עם ישראל מחדש. מאיפה עם ישראל נולד? ממצרים. מה אומרת הנצרות? צריך להתחיל מחדש את הסיפור. אז יורדים למצרים. כן? שם גם התורות הגנוסטיות, אכן לא במקרה, זה באלכסנדריה, המקום שבו התפתחו הדעות האלה. טוב, הם עוצרים באכסניה. עכשיו, הערה לשונית. המילה אכסניה היא מילה ארמית שיש לה שתי משמעויות. המשמעות האחת היא הבית שבו מתאכסנים. זה נקרא אכסניה. משמעות שנייה, האישה שמחזיקה את המקום, גם היא נקראת אכסניה, אכסנאית. אז הגיע רבי יהושע בן פרחיה לאכסניה, כיבדו אותו מאוד, ראו שהוא כנראה אדם חשוב, תלמיד חכם, זה, נתנו לו כבוד. אז הוא אומר לתלמידו ישו, ראה מה נאה אכסניה זו. אומר לו ישו, אבל רבי, עיניה תרוטות. העיניים שלה לא כל כך יפות. הוא הבין שרבו מדבר על האכסנאית. והוא התכוון על הבית. מה? מי? מפרגן. כן. זאת אומרת שהוא חשב שרבו מתעניין בזה, וגם שהרבו רואה לנכון לספר את זה לתלמידו. אמר לו, רשע, בכך אתה עוסק? נידע אותו. חריף מה? מסופר שככה במשך כל התקופה שאחרי זה, כל יום, ישוע היה בא לרבי יהושע בן פרחיה, מבקש ממנו מחילה. כל יום רבי יהושע בן פרחיה היה דוחה אותו. יום אחד הגיע רבי יהושע בן פרחיה, אמר לעצמו, אם היום הוא בא, אני מקבל אותו. הוא בא. אבל באותו זמן, רבי יהושע היה קורא את שמה. בזמן שהוא קרא את שמה, זה הפריע לו, שזה עושה לו ככה. חשב שהוא דוחה אותו. זקף לבנה והשתחווה לה. אז זה היה המרידה שלו. העמיד לבנה והשתחווה לה לבנה. והגמרא בא בביקורת חריפה על רבי יהושע בן פרחיה. הוא אומר שהוא הגזים, הוא אומר שהוא הגזים בדחייה שלו. אגב, מעניין שהדחייה הייתה על רקע קריאת שמה. מה זה קריאת שמה? ייחוד השם. נו, מה הנצרות באה? לומר? היא פוגעת בייחוד, נכון? המסתורין של השילוש. כן? כלומר, על רקע האחד, דווקא משם הוא פרש. מפני איזשהו תסכול שבא מגלל דחייתו היתרה, שדחו אותו יותר מדי, על הקלקול המיני שלו. דחו אותו. אז הגמרא אומרת, רבי יהושע בן פרחיה הוא אשם בכל מה שקרה אחר כך. לא נעים. כן, טוב, יש כמה רבנים שצריכים ללמוד את אולי את הסוגיה הזאת, ואחר הגמרא מספרת את זה. אגב, הגמרא אומרת גם אותו דבר על אלישע, הנביא, שהוא הגזים איך שהוא דחה את גחזי.
אז למה באמת כל הזמן אומרים, אך שמו כאילו אם בסוף של דבר הוא לא כל כך?
הוא עשה לנו צרות, אחר כך הוא עשה לנו צרות. כן? אבל מי התחיל, מי פתח לו את הפתח, זה רבי יהושע בן פרחיה. עכשיו, מה שהרב קוק רוצה לומר כאן, כשהוא מסביר את הזקיפת לבנה, כן, הרב מסביר שזקיפת הלבנה, יש בזה משמעות. מה זה לבנה? זה חלק מבניין. כן, אז מה המשמעות? שעולם הערכים בנוי מהרבה ערכים. כן, הרי המוסר של היהדות זה ייחוד המידות. גם החסד וגם הדין. גם החוכמה וגם המעשה. כלומר, יש הרבה מאוד רבדים. שכולם נכללים באחדות אחת, קוראים לזה מידת התפארת, וזה מהותה של היהדות. לעומת זה, מה עשה ישו? זקף לבנה. איזה לבנה הוא זקף? את מידת החסד. כלומר, בנה את כל עולם, כיוון שדחו אותו על ידי מידת הדין, אז הריאקציה שלו זה מידת החסד הקיצונית.
מה זה? מה זה
לבנה של חסד? מה? מה קשר לחסד ולבן? לבנה זה לבן. לבן, אז מידת החסד. כן, זאת אומרת, הוא לקח מידה מן המידות והפך אותה למידה הבלעדית, אקסקלוסיבית. אז זה עבודה זרה. אז זה מה שכאן הרב אומר. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין. כן? אתם מבין? הוא פשוט מכיר את האגדה, הרב קוק. כן? הוא חושב שהקורא גם מכיר את האגדה. כי אם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין לכוננו בתיקון. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב, אלא לחשוף את המקור. את מעיין החיים, שלשד עץ החיים, כל שורשיו גזעה וענפה, פירותה ועלה, משם יונק, וממנו יבוא רוח חיים, רוח חדש ועולם חדש ייבנה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. כלומר, יש קשר בין זרעכם ושמכם, לבין שמיים וארץ חדשים. לא רק נשמה חדשה. נשמה חדשה זה לא כל כך חוכמה. מה עם כל העולם? אלא על ידי זרחם בשמכם, גם יעמדו שמיים חדשים וארץ חדשה. כן, היו פה שאלות. רצת לשאול שאלה?
כן.
שאל.
מה זה שילוש? שילוש?
כן, שילוש. השילוש זה האמונה הנוצרית. שם מאמינים בשלושה אלים.
בשלושה אלים?
כן. הנקראים האב, הבן ורוח הקודש. הם סבורים שיש שלושה מרכיבים, אפשר לומר, לאלוהות. האחד האב, מי שברא את העולם, הבן זה ישו, ורוח הקודש זה הדיבור של הנביאים. שלושת אלה הם לדעתם האלוהות בעצמה. אז זה סוג של עבודה זרה בשם אמונת הייחוד. הבנת? טוב, בבקשה, מה שאלתך בני?
למה צנזרו
את האגדה הזאת? בגלל שפחדו מהגויים. הגויים לא רצו שום אזכור של ישו. כי האמת היא שרפו את התלמוד בגלל דברים כאלה. היו תקופות ששרפו את התלמוד בגלל הביקורת על הנצרות שהופיעה בכמה מקומות.
אבל היום יש את התלמוד בכל גרסה או שיש?
היום כשמדפיסים מחדש את התלמוד מכניסים את זה. למשל, התלמוד של שטיינזל, שוטנס, מה? שזווינה החדש לא ראיתי, אבל אני מתאר לעצמי שמכניסים, כן. לא שייך שעכשיו ניכנע לצנזורה הנוצרית, כן.
אנחנו לפעמים מבדילים בין יש עצמו ומה שהוא אמר ומה שהוא רצה, עכשיו הזה, ובין אנשים שבאו לדלתותיו והקימו בעצם הכנסייה.
ייתכן, לא, יש הבדל, לא, יש הבדל בין הקלקול של ישו, לבין הקלקול של פאולוס. יש הבדל בין הקלקול של ישו לבין הקלקול של פאולוס שבא אחר כך. והרב בכמה מקומות עושה את ההבחנה. אבל יש דברים ששורשם כבר באישיות של ישו. וזה הרב כאן, למשל, מצביע על הנקודה הזאת. כן, הרי אם אתה רואה באבנגיליון, מה הוא רצה אותו האיש? הוא בא בשם מידת החסד נגד חוכמתם של החכמים. כן, נגד כל מידת דין. כן, הרי הוא זה שהמציא את הביטוי שהשבת בשביל האדם ולא האדם בשביל השבת. יש בתוך האבנגיליון מרכיבים שבוודאי הם היסטוריים ואפשר לראות אותם כמוסמכים. זה עניין של ניתוח. אבל יש שם סיפורים שסביר שהם דווקא היסטוריים. למשל הסיפור שקרה אחרי מותו של יוחנן המטביל. מכיר את הסיפור שם? אז זה סיפור היסטורי. כן, כן, רואים שזה היסטורי. ודווקא הסיפור הזה שם הוא מאוד אופייני. כן, ששאלו את ישו, אתם יודעים אם זה היה יוחנן המטביל? זה היה יהודי, כנראה מכת האיסיים. מה? האיסיים. כן, והוא היה מטביל אנשים בירדן. כן, הוא אומר, אנשים צריכים טהרה, עוד מעט מלכות השמיים מגיעה. ולכן צריך להיות מוכנים, צריך טהרה, היה מטביל אנשים בירדן. גם בין היתר הטביל את אותו האיש. כן? עכשיו, הוא, כיוון שהוא היה בעל מוסר. מוסר, מוסר, כלומר בעברית. הוא הלך לעבר הירדן, אל הממלכה של אחד מהנכדים של הורדוס. היה לו ממלכה קטנה בעבר הירדן. ואותו נכד של הורדוס היה חי חיי שחיתות עם איזה רקדנית. אז הוא בא לתת לו מוסר, להגיד לו שזה לא בסדר. הוא אמר את זה בפני הורדוס והרקדנית. הרקדנית לא אהבה את זה, היא ביקשה את הראש של יוחנן המטביל על מגש, ונתנו לה. בעקבות המעשה הזה, יוחנן המטביל מת. ותלמידיו נשארו בלי רב, אז הם שלחו מכתב אל תלמידי ישו. המסופר בגיליון. ושאלו אם אפשר אולי לעשות בית מדרש מאוחד, משהו כזה, להתחבר. ואז ישו אמר להם, תדעו לכם שמלכות השמיים קרובה, ומלכות השמיים שייכת לפורצים ולגנבים. ואז הם לא הצטרפו. עכשיו, הסיפור הזה הוא מאוד מעניין, כי מה הוא רוצה להגיד, הפורצים והגנבים? כדי לגעת בקודש, לא צריך תיקון מוסרי. זה מה שהוא אמר. בקודש אין צורך בתיקון מוסרי, אפשר לפרוץ, אפשר לגנוב. זה בעצם מה שהוא אמר. אז הם אמרו, טוב, בסדר, אז לא רוצים. מה ההיגיון הזה? זה בדיוק מה שטוענת הנצרות. שהמגע עם הקודש מתהר. גם אם אתה בעצמך לא תיקנת את עצמך. בלי תשובה. כן? וזה דרכה היסטורי. כן? זה יש לזה ריח של היסטוריות, הסיפור הזה. כן, מה אתה אומר? האבנגיליון זה ארבעת הספרים הראשונים של הברית החדשה. יש שלושת הספרים הסינופטיים, והרביעי האבנגיליון של יוחנן. זה נקרא האבנגיליון. כן, הבשורה הטובה, קוראים לזה. אבל יש יותר מזה, יש כל הספרים האחרים. כן, אתה רוצה שיעור בנצרות?
אפשר?
כן, בבקשה. האם אנחנו יודעים בוודאות שתלמידו של רבי יהושע בן פרחיה הוא ישו? בספר אחד על גדולי המשנה והגמרא בערך רבי יהושע בן פרחיה הוא כותב שם שזה לא אותו אחד. נכון. יש פה בעיה קרונולוגית. כן, כי הרי ינאי המלך הוא בכל זאת משהו כמו 100 שנה לפני הולדת ישו. ואז מה עושה יהושע בן פרחיה בתקופה הזאת? וינאי המלך וישו, הכל מבולגן שם. אז לכן יש כאלה שרוצים לומר שבעצם מדובר בישו אחר. אני לא חושב. אני חושב שפשוט הגמרא לא אכפת לה שמה על מיקרונולוגיה. כשהיא אומרת ינאי, היא לאו דווקא מתכוונת לינאי. כשהיא אומרת יהושע בן פרחיה, היא לאו דווקא מתכוונת ליהושע בן פרחיה. אלא היא מדברת על יסודות כלליים. אני אביא לכם הוכחה לדבר הזה. כלליים. כן, אני אביא לכם הוכחה. כתוב למשל בגמרא במקום אחר, שיהושע בן גמלה קנה את הכהונה הגדולה מינאי המלך. עכשיו, זה לא יכול להיות פשוט. כי יהושע בן גמלה חי סמוך לחורבן. כלומר, משהו כמו 150 שנה אחרי ינאי המלך. אלא הכוונה, ינאי זה כינוי להורדוס. ובאמת, בימי הורדוס הייתה רדיפה נגד הפרושים, ובאמת חלק מהפרושים ברחו למצרים, ובאותו זמן גם ישו ברח, וזה הכל בסדר. אז זה פשוט צריך להחליף את ינאי, לא את ישו. וגם יהושע בן פרחיה זה יהושע אחר, בסדר. זה לא סוף העולם. כן, כן, בבקשה.
כן.
אחד העם אמר משפט אחר, יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה על ישראל. זה גם כתוב בכוזרי. בציבור שלנו. כן, המשפט של אחד העם, המשפט של אחד העם הוא משפט בעייתי, כן? יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל. כי צריך להבין מה הייתה כוונתו של אחד העם כשאמר את המשפט הזה. מצד שני, מה?
כן,
כן, כלומר להגיד, אתה מכבד משהו כדי להגיד שזה מת. כן, זה פוסט מורטם קוראים לזה. כן. מצד שני, יש ביטוי דומה לזה בכוזרי עצמו. כן, רואה אני כי יש סוד לאלוה לשמירתכם בזמן הגלות על ידי השבת. כן?
כותב. אם שיעור עכשיו לזה ביטוי, מה הכוונה במה שישו
אמרו? אין לנו שום צורך להתייחס לזה כעת. בסדר? טוב. כן, בבקשה, ישי. שאלנה.
ההנחה שהרב אמר בגלל הנתון שאומרים בעצם שאין צורך במוסר לפני שבאלת התורה, זה בעצם שיטה, אם אני מכיר את משיטת הפרקי אבות של כל השיר הפרוטו, נכון?
נכון, נכון, בוודאי, בוודאי.
שיטה שנייה, הרב הזכיר מספר שמות את גודון, את גודון צריכה, ועוד את זה.
נו. אתה שואל אותי, כן, מה זה השמות האלה של אדגורדון וברנר שדיברתי עליהם מקודם, שידעו להרגיש שהמעשה הציוני הוא מפגש עם האלוהות. א' ד' גורדון, הוא תשאל עליו את הרב יואב מלכה, הוא ככה, יש בו אלף סיפורים מאנשים שהכירו אותו, אבל א' ד' גורדון היה יהודי שהקים מה שנקרא דת העבודה. דת העבודה, הוא היה כמין ירוק כזה, מהירוקים. הוא האמין בזה שהשיבה אל הטבע ולחיי העבודה זה גם שיבה אל האלוהות. כלומר, הציונות שלו הייתה ציונות אומנם חילונית, אבל אלוהית. לכן אומרים שהוא היה מניח תפילין בצריף שלו, בסתר, לפני שהיה יוצא לעבודה. לא ידעו מה הוא עושה בצריף שלו. כן, אז זה היה משהו מהסוג הזה. והרבה מהרוח הזאת של גורדון נוסחה אצל אצל החלוצים של אותם הימים. היה איזה מין להט דתי, והריקוד הזה שהיו רוקדים אחרי שהיו עוקרים את, סוף סוף היו עוקרים את הבצל. כן, ביום שהבצל היה מוכן לאיסוף, אז אחרי שהיו גומרים לאסוף את הבצל, היו רוקדים ביחד. נכון? מכיר את זה? קצת, נכון? שמעת סיפורים כאלה. כן. כן, כן, כן. זה, אז זאת אומרת שהיה איזה מין הרגשה כזאת שזה מין התחדשות של העם היהודי דרך הטבע. זה היה קצת פנתאיסטי לומר את האמת. כלומר, זה קשור להשקפות עולם המזהות את הטבע עם האלוהות. כן? משהו כזה. כן. אז הרעיון הזה כן היה, כלומר הרעיון שהציונות היא מפגש עם האלוהות, הוא קצת מודע אצל חלק מהוגי הציונות. אפשר גם להגיד, כן. עכשיו יש לנו עבודה, הרב קוק הוא מעלה את זרע בהמה לזרע האדם. עד כאן להיום, שלום. כן? כן?